לאט מסירים את המחסומים וההגבלות, לצד הגבלות אולי מעיקות שנותרו, אבל הגבלות הכרחיות לנוכח המצב, כדי שלא נגיע חלילה לגל שני של הדבקה. וזה אומר שכל אחד חייב, אבל חייב להמשיך לדבוק בהנחיות, לשמור על עצמנו, ונשמרתם. במערכת הפוליטית המתנה דרוכה לשליטי המדינה, שופטי בית המשפט העליון, שאמורים לתת את הכרעתם בשתי השאלות. האם נתניהו כשיר לעמוד בראשות הממשלה עם כתבי האישום נגדו, והאם ההסכם הקואליציוני חוקי? כל זאת בתקופה של מאבק סי בין חצי עם לבין מערכת המשפט בכללותה. מערכת שנמצאת בתקופת השפל הגדול ביותר של אמון הציבור בה. נעסוק גם בזה וגם בתחום הדיור לציבור החרדי. עם הקמת הממשלה החדשה אוטוטו, יהיה לנו גם שר שיקון חדש, יעקב ליצמן, שיקבל משרד עם מספר קטן ביותר של תוכניות בנייה לציבור החרדי. אתמול חשף כך מבקר המדינה, כלומר, בשנים האחרונות עבדו עלינו, פשוט מאוד, עבדו עלינו, אין הגדרה אחרת, כשסיפרו שמתכננים בנייה לציבור החרדי. נרחיב על כך בהמשך, עוד כמה נושאים איתנו הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, אלה הכותרות לבוקר זה. ראש הממשלה נתניהו הציג אמש את תוכנית היציאה ממשבר הקורונה וחזרה לשגרה. נתניהו ציין כי במידה ותרשם עלייה בתחלואה, אזי ישובו תקנות החירום והגבלות. שר הביטחון בנט הציג הלילה תרופה ישראלית שפותחה במכון המדעי בנס ציונה, שתרפא את נגיף הקורונה. כעת עוסקים במכון ברישום הפטנט והתחלת ניסויים קליניים לקראת פיתוח התרופה והפצתה. הוועדה המיוחדת להצעת חוק יסוד הממשלה אישרה לילה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקמת ממשלת האחדות ואת מימון המפלגות לסיעה דרך ארץ, שתוכל כעת גם כן לקבל מימון לאחר ההיפרדות מכחול לבן. התחזית היום צפוי לרדת גשם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל. בצוות שלנו אסתי פלד, דוד גדלוביץ', מוטי קופפר. אנחנו מתחילים. שמונה ושתי דקות, שלום לכם, בוקר טוב שוב. אנחנו נפתח עם אירועי הלילה בסוריה דווקא. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלאל.
מה העדכון משם?
העדכון משם, שוב, תמיד אנחנו צריכים להשתמך על המקורות הסורים, הפעם, כמו בפעמים האחרות, שחיל האוויר הישראלי תוקף מתקן שבו מיוצר חומר מודעי. כלומר, אם נשווה את זה למכון הביולוגי בנס ציונה, שתכף נדבר עליו מילה, זה מתקן דומה שנמצא בחלב, בצפון סוריה, ובו מפתחים כל מיני רכיבים ואמצעים למלחמה ולטילים, וכאשר ישראל שמה לה למטרה למגר את האיראנים ולמגר את כל התוכנית האיראנית הסורית במשותף, לפתח ולייצר ולהעביר חומרים כאלו ממקומות כאלה ואחרים, אזי צהל מערכת הביטחון כולה נרתמת כדי לעשות את הפעולה הזאת. אפשר לומר גם הבוקר הזה דבר אחד נוסף, שעצם העובדה שישראל מנצלת את החלל הריק הזה שנוצר בתהום הזו שבין סוריה לרוסיה. המציאות הזאת שבה סוריה ורוסיה היו בקשרים טובים מאוד, ותמיד הרוסים הגנו, גוננו על המשטר הסורי, על אסד בייחוד וגם על המשטר שלו.
קרה משהו, עבר חתול רע בין הצדדים.
מאוד, מאוד קרה. הרוסים טוענים שהמשטר של אסד מושחת. למעשה כל מה שהסורים, שהרוסים קיוו אליו, כלומר לפתח את הכלכלה, לבנות יותר נמלי תעופה, לבנות יותר גשרים וכבישים ולסלול יותר כבישים, וגם להקים את כל התשתית הסלולרית, כל זה לא קרה. הסורים לקחו לעצמם הרבה מאוד קופונים בדרך הזה, גם אחד מאנשי המשטר, בכלל אותו, ברגע שיש מאמר מאוד מרכזי בעיתונות הרוסית, בהשראתו של פוטין, על כך שהמשטר של אסד מושחת, זה לא מלמד טוב, לכן אתה רואה את ההתרחקות הזאת, ולוואקום הזה נכנסת ישראל. שוב, לפי הפרסומים הזרים, זו כבר התקיפה החמישית ברציפות, בפרק זמן של פחות משלושה שבועות, אבל יותר מכך, ישנם גם הרבה סדרות של פיצוצים היסטוריים, רק שלשום, סליחה, בערב שבת, הייתה ידיעה על כך שהיה פיצוץ מסתורי. הם טענו שזה כתוצאה מהתלקחות של חומרי דלק בתוך אחד הבסיסים שלהם, אבל כאשר אתה קורא בין כל השורות ומבין את כל המערך הגדול הזה, אתה מבין שלא רק פיצוצים יש שמה ולא רק תקיפות, יש הרבה מאוד פעילות של מישהו זר באדמתה של סוריה, גם כדי למגר את האיראנים וגם כדי להרחיק את האיום של הטילים והרכיבים המדויקים מעל ישראל.
טוב, זה סוריה, עכשיו הזכרת את המכון הביולוגי, בשורה מגיעה משם, אתמול בערב, מגיע לשם שר הביטחון, מקבל עדכון שנמצא חיסון או נוגדן לנגיף, תסביר לנו מה זה.
האמת היא שזה במילה בעברית, והנוגדן למעשה הוא החיסון, זה נוגדן שתוקף את הווירוס הזה, תוקף את נגיף הקורונה, משתלט עליו ולא מאפשר לו להתבסס ולהתפשט בגופו של האדם. אז במילה עברית יפה זה נקרא נוגדן חד שבטי, כלומר יש לו נקודה אחת שבה הוא תוקף את הווירוס הזה וממית אותו למעשה, מחסל אותו, לא נותן לו אפשרות להתקדם. בדיוק אותו דבר כמו שדיברנו לפני דקה אחת, ברגע שאתה פוגע בתשתית.
כלומר סוג של תרופה לאדם שנדבק, לא למניעת הדבקה.
לא, היא למניעה, היא הרבה יותר מאשר תרופה. ברגע שזה סוג, זה בדיוק החיסון, ברגע שאתה תיתן אותו לאדם,
חיסון שיתנו אותו לאדם, הוא לא ידבק.
נכון, וזה פריצת דרך עולמית, זה בפעם הראשונה, אנשים לא מבינים כמה חסדי השם עלינו, בכל העולם עובדים על זה, 9 מיליארד אנשים, ומהמכון הביולוגי זה כבר בשורה אמיתית.
אבל רגע, לא, אני שמח שיש בשורה כזו, אבל תן לי רגע להיות סקפטי, כל כך מהר מצליחים לפתח חיסון, כשגדולי המדענים בעולם אומרים, חיסון לוקח שנה להבין אותו, להבין האם הוא באמת יעיל והאם הוא טוב, איך תוך חודש, חודשיים? כאילו אני מנסה להטיל ספק ולא בגלל שאני לא מאמין.
אז אני אסביר לך, אתה צודק בשאלה שלך. ישנם שלושה שלבים מאוד משמעותיים. השלב הראשון המשמעותי במשך החודשיים וחצי, כמעט 3 חודשים האחרונים, עובדים ועמלים על הפיתוח של הנוגדן הזה. השלב הזה הסתיים, כלומר בהצלחה, יודעים שיש נוגדן. תיקח טיפה אחת של מים והיא הנוגדן. עכשיו מכאן צריך לרשום את זה כפטנט, שאף אחד לא ייקח את זה על עצמו ומכאן ירוויח הרבה מאוד גם כספים וגם ירוויח הרבה מאוד.
זה אני מבין, המדינה צריכה את ה-80 מיליארד שקל שהיא הוציאה עכשיו.
והשלב השלישי והמרכזי זה לפתח כזה בכמות מסחרית. אתה צריך לפנות לחברות מסחריות שיפתחו כזה בראש ובראשונה עבור אזרחי מדינת ישראל 8-9 מיליון, ואז עבור 9 מיליארד אנשים בעולם. זה לוקח זמן, כלומר לפתח את זה בכמות מסחרית, גם לפתח כדור, ברגע שמצאת כדור אופטלגין או אקמול, זה לא מספיק, אתה קודם כל צריך, באמת הסיפור של לרשום זה דבר משמעותי, הוא פחות זמן, הוא לוקח חודש וחצי, אבל הסיפור המרכזי, וכאן ישראל כבר החלה לפנות לחברות מסחריות, היא לא שיתפה אותם בסוד, כמו שאנחנו לא יודעים בדיוק את הרכיב של הקוקה קולה, לא משתפים אותך בסוד עד אשר אתה לא מפתח, ואז אתה צובר את כל המידע הזה ומתחיל לפתח בכמויות מסחריות. גם אז עוד לא מספיק להגיע, כי רק לחסן כמות כזאת של אנשים, גם בישראל וגם בעולם, לוקח זמן. לכן פרק הזמן שדיברו עד שנה, כלומר בחורף הבא זה אמור להיות כבר אצלנו, אצל כל אחד ואחד מאיתנו. הסיפור המרכזי בין הפיתוח לבין ההגעה, אבל מכיוון שהערכה של מערכת הביטחון, ומשרד הבריאות, היא שבחודשיים שלושה של הקיץ, כלומר, אם נלך לחודשים החמים של תמוז, אב, אלול, קצת תשרי, לא יהיה צורך מיידי בזה, כיוון
שם... אז יש זמן לפתח את זה, לייצר אותו בכמות המונית.
אבל בהחלט זה דבר מדהים, בכמות הדירה.
הלוואי.
והבוקר הזה אני אמור לפגש גם משרד הביטחון, לטובת כל חי, ואז...
תשאל אותו בשמי, אם הוא באמת מאמין שהחיסון הזה הוא לא סתם יחץ או אמיתי. מעניין אותי, התחושה שלי שזה לא זה עדיין, רק תחושה, הלוואי ואני טועה, הלוואי.
אני מקווה שלא, כי זה לא פרסומים שאפשר לקחת אותם ככה, כי אתה פוגע ביכולת, אבל הלוואי. הלוואי שנתקדם, הלוואי שזה יהיה, בהחלט דבר טוב.
תודה קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, והנה סיפור של חיסון הופך להיות עניין צבאי ביטחוני, בגלל המכון הביולוגי שהוא מכון חשאי, תחת משרד הביטחון, אז הגענו לשם. תודה קובי, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
עכשיו לצבי טסלר כתבנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו הבוקר כבר, אפשר לומר, שונה מאתמול, חלק גדול מההגבלות הוסרו ועוד יוסרו, כלומר יש לוח זמנים מסודר לתקופה הקרובה, מה יוסר, מתי יוסר, מתי הגבלות עוד ישתחררו. בוא ניתן את עיקרי הדברים שבעצם נוגעים לכל אחד מאיתנו, המאזינים שלנו.
כן, רק אני, בכל זאת במשפט, לפי שנצלול לתוך הדברים, לגבי הנוגדן והחיסון, אז אני מומחה מאוד קטן בחיסונים ונוגדנים, אבל לפי מה שאני מבין, גם על פי ההודעות וגם לפי מה שאני קורא מאז אתמול בלילה, לא מדובר על חיסון המיוחל שנותנים אותו באופן גדול לאוכלוסייה ובעצם מחסנים אותו לחלוטין, אלא נוגדן שנועד בעיקר לטיפול.
אומר קובי לא, נוגדן זה חיסון.
אז אנחנו נברר את זה יותר עם מדענים, אבל בכל מקרה בוא נדבר
על מה זה נוגדן? בוא ננסה לתרגם את המילה נוגדן.
נוגדן הוא בדרך כלל משהו שהגוף מפתח, שמאפשר לגוף להילחם בווירוס. ואכן הנוגדנים שיש בגוף הם נלחמים ובעצם הם עוזרים לגוף לדחות את הווירוס ולא לגרום לו...
הוא תוקף את הווירוס, כלומר שאם מקבלים אותו ביום מן הימים, אז אתה לכאורה אמור להיות מחוסן מהווירוס שעלול לתקוף.
אז שוב, אני מבטיח לך בהמשך היום תשובה יותר מסודרת מזה ויותר מנומקת לגבי ההגבלות. אבל בוא, לגבי עד כמה פריצת הדרך הזאת תוביל לחיי שגרה ללא וירוס הקורונה. אבל בוא נדבר על ההקלות כמו שרצית. אז יש הקלות שכבר נכנסות לתוקף, בראשן ההתרה על מרחק 100 מטרים מהבית. בעצם, אם עד היום, זה משמעותי מאוד, עד היום, היציאה לרחוב פשוט הייתה אסורה, מעבר להתעברירות, או צורך אחר, שזה יכול להיות מגוון מאוד של צרכים, אבל צורך אחר, עכשיו הותר, בעצם אפשר לצאת לכל מקום, ואפשר להגיע לסוג של חזרה לשגרה, זה כולל גם מפגש עם אנשים שהם בני משפחה מקרבה ראשונה, שלא פגשנו מאז, כבר בערך מאז פורים, וזה כולל גם פתיחה של הרבה יותר חנויות, הקלה יותר, והסיפור הגדול כמובן זה השווקים והקניונים שנפתחים כבר ביום חמישי. ואומר ראש הממשלה אתמול בערב במסיבת העיתונאים, אומר, אנחנו יודעים שזה צפוי, עשוי, עלול להביא לגידול בחולים, והוא גם מסמן באופן מאוד ברור עם מה אנחנו מסוגלים לחיות ועם מה אנחנו לא מסוגלים לחיות. היום אנחנו מדברים על קצב של בין 40 ל-50 אנשים ביומיים שלושה האחרונים שחולים חדשים ביום. אם נגיע ליותר מ-100 ביום, תעשה חשיבה מחדש. כנה לגבי...
או שילכו לשיטה אחרת, שיחשבו, עשו חשיבה מחדש, לא על הגבלות, על כולם, אלא ייקחו אזורים. אזורים שיש בהם התפרצות מחודשת, יצטרכו לטפל באזורים האלה באופן כירורגי, סגר או כל טיפול אחר.
נכון, וזה כבר נקודה מעניינת, כי אומר אתמול ראש הממשלה, בכלל המדדים, שהוא גם לגבי אלו שנמצאים במצב קשה, גם לגבי קצב ההכפלה, כל זה לא התחשב במוקדי ההתפרצות. זאת אומרת, אם לצורך העניין, העיר בית שמש שמחכמת בימים האחרונים, יגיעו משם הרבה מאוד חולים, או חלילה אפילו מעבר לחולים במצב קל, גם במקרה הזה לא יעשו חשיבה מחדש, כי מבחינתם, אם זה נחשב מוקד התפרצות, אז הוא מטופל באופן נקודתי, והוא לא משפיע על שאר הארץ, ושאר הארץ תוכל להתנהל כרגיל. זאת אומרת, תהיה הפרדה בין מוקדי ההתפרצות, שנמצאים כל יום בטבלאות של משרד הבריאות, כערים שבהם גם מבחינת שיעור החולים, וגם מבחינת קצב...
וחשוב לומר, הזכרת את בית שמש, אז סליחה, הסגר הוסר בלילה, גם מהשכונות החרדיות בירושלים, וזה גם לנוכח העובדה שכנראה, עם כל הכאב כעס והתושבים שלא קיבלו את מה שמגיע להם, ובאמת, בפחות בבית שמש, היה טיפול קושל לדעתי באוכלוסייה, מלבד העובדה שעוד עשו שם סגר קולקטיבי על תושבים שלא קשורים, כלומר אזורים שאין בהם כמעט תחלואה, אבל המספר ירד. השאלה אם זה ירד כי ירד או ירד כי אנשים פחות נבדקו.
קודם כל, המספרים יורדים, צריך לומר, גם בארץ וגם בכל העולם. המספרים כמעט בכל העולם נמצאים בירידה. מכיוון שאנחנו לא יודעים הרבה על הווירוס, אז אנחנו לא יודעים להגיד האם זה...
בגלל החום של הקיץ שהגיע, או אוקיי, פשוט אנשים למדו.
יכול להיות שזה גם התנהגות של אנשים, למרות שזה לא כל כך מסתדר, כי אתה יודע, בתוך עמי אנוכי יושב, ומיום ליום אתה רואה שההקפדה של האנשים בריחוק החברתי היא פוחתת ופוחתת. אז השאלה היא,
אני לא מקבל, אני לא מקבל את מה שאתה אומר. אני כן אוהב, אני לא מרבה לצאת מהבית, אבל אני כן יוצא לקניות, יורד לתפילה. כן, אנשים שומרים על הכללים, אתה רואה אנשים עם מסכות על הפנים, אתה רואה אנשים ששומרים מרחק, אתה לא רואה אנשים שמתגודדים אפילו סתם אחרי תפילה או משהו לדבר. כן, נכון שאנשים כן שומרים על הכללים, נשמרים הרבה הרבה יותר ממה שהיה בתחילת הדרך. אני מדבר על הציבור שלנו, לא יודע מה קורה במקומות אחרים ובחופי הים, האם אנשים שם באמת שומרים על הכללים, אני מעריך שלא, אבל כן, אנשים שומרים. אם אתה רואה את הסביבה שלך שלא שומרת על הכללים, יש לך על מה לעבוד היום.
לא, אני, אתה יודע, מתוקף עבודתי, אני מסתובב הרבה מאוד בכל מיני אזורים.
להסתובב בכלי התקשורת, אבל לא, גם התקשורת נזהרת, נשמרת, בכל מקומות העבודה, אני חושב. אבל
האמת, בחסדי שמיים, בוא נסכם. יש משהו שקורה מבחינת הנגיף, מבחינת האלימות שלו. אנחנו רואים את זה גם במוקדים הכי, הכי חזקים, גם באיטליה, גם במקומות האלה, עדיין קצב הגידול הוא הרבה הרבה פחות ממה שראינו לפני חודש ושבועיים ושבוע, ואנחנו רוצים לקוות שזה גם איזשהו עניין נוסף שאנחנו נראה אותו הולך ויורד, אבל בכל מקרה הולכים להצלות משמעותיות. שאלתי אתמול את ראש הממשלה לגבי בתי כנסת, אז הוא הודע שזה מצד אחד משהו שהוא טבעי, לא מוזר שדווקא ישראל היא זו שתשאיר את בתי הכנסת האחרונים, אתמול הממשלה דנה בזה, הוא לא הסכים לתת איזשהו לוח זמנים, הוא אומר שכן, נעשה מאמץ כדי שזה יהיה בקרוב.
בגרמניה, דווקא גרמניה, הממשלה אישרה ביום שישי לפתוח את בתי הכנסת עם הגבלות מאוד מאוד מחמירות של מרחקים ריחוקים ושאסור לדבר את זה עם זה אחרי התפילה. זו הנקודה שרציתי להוסיף. בדיוק, הרבה אנשים עדיין מפחדים לבוא, ומכיוון שבאים מעט אפשר בבית כנסת גדול שמכיל 100, 200, 300, 400 איש ותבוא קבוצה קטנה הרי כי אנשים מפחדים, אז יותר קל. אבל גם פה אגב, בארץ, המון שטיבלך, המון חדרי תפילות קטנים, אין מצב שעשרה נכנסים ממרחק של 2 מטר אחד לשני. אין מציאות כזאת, תחשוב על איצקוביץ'.
כן, זה באמת, זה החשש הגדול, שאם יתירו את זה, אנשים ישתמשו בזה בכל מקום, וברוב המקומות קשה מאוד להקפיד. יש בתי כנסת כמובן גדולים שבהם אפשר לעשות את זה, אבל החשש הוא מיתר גורף, ולכן, למרות שאתמול דיברו אפילו על טיסות מסחריות, שעוד אין יד ברור לזה, אבל הממשלה אומרת, אנחנו עושים מאמץ כדי לפתוח את זה, ובגדול, בשישה שבועות הקרובים, אנחנו נראה כל שבועיים גל פתיחה נוסף, כשהמטרה היא בעצם להגיע לסוג של שגרה כמעט מלאה, שהיא לא תהיה באמת שגרה כמו לפני הקורונה, כי אנחנו עדיין נקפיד על מסכות ועדיין יהיו כללי ריחוק חברתי, אבל שגרה כמעט מלאה, היעד הוא בעוד 6 שבועות מהיום, כשיהיו 3 גלים בעצם של פתיחות, שיאפשרו לראות האם הגל הקודם גרם נזק משמעותי מדי, ובכל פעם אפשר יהיה לעצור אם הווירוס יעשה סיבוב פרסה וחלילה יתפרץ.
צבי טסלר, תמשיך לעדכן אותנו ותביא רק בשורות טובות בעזרת השם.
אמן ואמן.
תודה, תודה. נצא עכשיו להפסקה ולאחר מכן נעסוק גם במערכת המשפט, גם בדיור לציבור החרדי וגם מה קורה בחינוך החרדי לקראת חזרה איכשהו לשגרה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. גם השנה ויותר מתמיד מתחברים להילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי ביום שידורים מיוחד ובלתי נשכח. כל חי בהפקת ענק ייחודית ובלעדית, כדי שבעזרת השם בלג בעומר הקרוב תשכחו מהקורונה ותרגישו במירון גם מהבית. כל חי.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
שלום רב, מדבר הרב קרליבך מהכנסת אורחים רשב"י מירון. 500 שנה מתקיימת תהילולה לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. 500 שנה מתפללים בקבר ביום ההילולה, בוכים ומתחננים, שמחים ורוקדים ומודים לתנא האלוקי. השנה, לצערנו, בעקבות המצב, העלייה לציון הרשב"י תהיה מצומצמת מאוד. בעוד כמה ימים בל"ג בעומר, הכנסת אורחים רשב"י מירון תקיים באישור מיוחד את מעמד התיקון בפתח המערה במהלך כל ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם לישועה, לפרנסה, לזרע בר קיימה, לרפואה, לזיווג.
העבירו עכשיו את שמותיכם ושמות יקיריכם למעמד התיקון, ותזכו גם אתם להיות חלק מההילולה הגדולה. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18.
אופטיקה הלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות. 72% הנחה באופטיקה הלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
אמא, אמא, את שומעת? הצלחתי להציל את סבתא מהבידוד.
אוי, רבקי, שוב חלמת חלום שסבתא באה.
לא, אמא, אני לא. קשת הפקות יצאו במבצע שכל מי שקונה אצלם דיסקונקי מקבל עוד שתיים בחינם. רק בתנאי שזה לסבתא או לאישה מבוגרת שמשעמם לה. אז אמא, בבקשה, תתקשרי שסבתא שתקבל כבר את כל המצחקניות והרבניות והזמריריות. וככה, אפילו שהיא לא באה, יהיה לה מלא שמחה ונחת. כן, אמא, יופי. אז את מתקשרת? זה 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:22 במהדורת הבוקר כאן בקול חי. אנחנו עכשיו למערכת המשפט. אפשר לומר מתיחות סי בין כל הצדדים, בין אלה שחושבים שמנהלים את המדינה, לבין אולי חצי עם, אולי יותר. עורך הדין, עורכת הדין, כנרת בראשי, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני חושב שזה סוג של התנגשות מהחריפות שידע מערכת המשפט בשנים האחרונות, בזמן שהצד השני, המערכת הפוליטית, לא באמת יכולה לעשות דבר, כי אין לנתניהו את ה-61 כדי להגביל את כוחו של בית המשפט.
יש לו, אבל אין לו את הכוח האמיתי כדי להגביל את בית המשפט.
כי גנץ לא ייתן לו, לזה התכוונתי.
כן, אבל הבעיה המרכזית עוד זה שנתניהו ויתר גם על תיק המשפטים, אז בכלל אנחנו הולכים אחורה בצעדי ענק, בטח למי שהועבר תיק המשפטים בהסכם הקואליציוני.
שזהו אבי ניסנקורן מכחול לבן. אז בואי נדבר על משרד המשפטים ועל האגפים המעניינים שבו. איפה הבעיות?
הבעיות מתחילות בקשר הישיר בין בית המשפט העליון, בין המינויים של יוצאי פרקליטות למערכת המשפטית. יש פה בעיה מאוד מאוד חמורה, כי אנחנו שולחים הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, המינויים האלה נכפים עלינו, אני צריך לומר את זה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על הוועדה לבחירת שופטים, הוועדה לבחירת שופטים בוחרת שופטי בית משפט שלום. מבלי לזלזל חלילה, עדיין בית משפט שלום זה ערכאה נמוכה. אוקיי? אז אנחנו לא... לבית המשפט השלום מתמנים אנשים שעברו את ועדת השתיים. וזה אף אחד לא מכיר. למה לא מכירים? כי זה יציר, זה יצור שיצר אותו אהרון ברק. שהוא אומר, אנחנו כשופטים עליונים, נחליט מי הם אותם האנשים שמתאימים לעבור מהשלום למחוזי. ולמה זה? כי רק מהמחוזי אנחנו ממנים לעליון. לא רק, גם מבחוץ, כן, אנחנו ראינו את, יש גם יועצים משפטיים לממשלה, כמו אהרון ברק, כמו מזוז, כמו עוד הרבה.
שמגר ואחרים, וגם היו עורכי דין פרטיים שהגיעו לשם.
כן, בוא נסתכל על, אנחנו מסתכלים על האחוזים, אנחנו יכולים להגיד שמי שמפאר את בית המשפט העליון, זה אנשים שיוצאים מתוך המערכת הציבורית.
כלומר, okay. המערכת נלחמת בתוך עצמה, לא בתוך עצמה, המערכת היא פשוט קובעת עובדות, כדי שיגיעו האנשים הנכונים לבית המשפט העליון, וכך יוכלו להמשיך...
מה שנקרא יותר אנשים מחוברים אליהם, והנה אנחנו רואים את זה במקרה של מני מזוז. בואו נסתכל על מני מזוז וההחלטה שהוא נתן לגבי דן אלדד. מני מזוז מקורב למומי למברגר, מקורב למומי למברגר, הוא זה שקידם את מומי למברגר לתפקידו, והנה הוא מוצא את עצמו, בלי להניד אפס בכלל. פוסק מה שהוא לא מתבקש לתת, אבל הוא מכריע כבר בסוגיה של ממלא מקום פרקליט המדינה, וככה הוא סולל למומי מי שהוא מכיר אותו, מי שהוא קידם אותו בעבר, הוא סולל לו את הדרך להיות פרקליט המדינה. ותסתכל מה עושה היועץ המשפטי לממשלה, נותן לעצמו סמכות בלתי חוקית. עכשיו, זה קץ הדמוקרטיה. זה קץ הדמוקרטיה. כי אם יועץ משפטי לממשלה לוקח סמכות של ממלא מקום פרקליט מדינה, אגב שרק פרקליט מדינה יכול להורות על פתיחת חקירה נגד יועץ משפטי לממשלה. תבין את האבסורד.
אז באיזה סמכות? הוא פשוט קם, אמר אני לוקח את זה אליי. אז איפה עתירה לבגץ כמו שביקשה לשלוח את דן אלדד הביתה?
אני יכולה להגיד לך, אני פניתי ללא מספר גופים כדי שיגישו עתירה לבגעת. אני לא בגעת ניקית, אני הגשתי אמנם בגעת אחד, אבל גם בסיוע של אורס דין שמבין בבגעת, אי אפשר, כל אחד לא יכול להגיש בגעת, עם כל הכבוד לנו.
נו, אז מה, אבל בסוף הכל מגיע לבגעת, אז אם אנשים חוששים, פוחדים, לא רוצים, אז מה עשינו?
לפקח על בגעת, הכנסת אמורה לפקח כאילו לקורה באמצעות חוקים, נכון? היא אמורה לתת להם כלי עזר לעבודה, מסתבר שזה לא חל עליהם, ואז אנחנו נמצאים במצב שיש פה מדינה מגבילה, המערכת המשפטית,
מדינה בתוך מדינה,
פרקליטות בסוף, פרקליטות, מדינה בסוף, מדינה, איך שתקרא לזה.
אוקיי.
והדעת הריבון לא כל כך חשובה, והיא לא זו שמנהלת פה את העניינים.
צפית בשידורים החיים מבית המשפט העליון ביומיים האחרונים, בעתירות שהוגשו נגד נתניהו נגד ההסכם הקואליציוני?
ברקע. אני לא ישבתי שעות לשמוע את ה...
אבל בטח עקבת אחרי טקסטים שיצאו משם, במיוחד אלה המעניינים. מה את חושבת על... יש לי שידור חי בסדר, אני חושב שהשופטים קצת התקדמו בהקשר הזה, שכולם יכולים לראות ולהיות שותפים למה שקורה שם באמת.
אני חושבת שזה מה שצריך להיות מכאן והלאה.
כן, השאלה, האם השופטים התנהלו אחרת בגלל שכל העם צופה בהם, או שהם היו כפי שהם תמיד?
אני לא יודעת, אני חושבת שהם, גם אם הם התנהלו אחרת, אין לי בעיה עם זה, שימשיכו להתנהל אחרת, ושימשיכו להתנהל כמו שבגובה העיניים, מה שנקרא. אני מצפה משופטי העליון שהם יהיו בגובה העיניים, הם יהיו נגישים לציבור, גם להדיוטות, לא רק לעורכי דין, לא רק לסטודנטים למשפטים, לא רק למשפטנים. גם הציבור צריך להבין מה בית המשפט העליון אומר. זה חלק מהעניין, והוא צריך להיות הרבה יותר נגיש, לדבר בשפה שהעם יכול לקלוט אותה, לכתוב בשפה שהעם יכול להבין אותה, וככה אנחנו ננגיש את המערכת העליונה הזו שהופכת לאט לאט להיות הריבון של העם לעם.
כן, זה מעניין, כל העתירות האלה עכשיו, על הסיפור של העתירות, כן, ממש סדרה של עתירות על נתניהו, ושבית המשפט העליון בעצם נכנס כאן לדון בחוקי יסוד, לא באיזה חוק או באיזה כן יכול להיות ראש ממשלה או לא, אלא פשוט חוקי היסוד מדברים בצורה מאוד ברורה ומפורשת, ראש ממשלה עם כתב אישום יכול להיות ראש ממשלה. וכאן השאלה עולה, תזרקו את העותרים מהמדרגות, אז מה זה לקיים דיון?
נכון, זה מפגן כוח, בית המשפט העליון, במקום לצאת באמירה הראשונה שלו שדרך המלך היא דרך חקיקה, ואת זה הוא אמר, את זה ראיתי, את זה שמעתי, חיות אומרת, סליחה, דרך המלך היא דרך החקיקה, מה אתם רוצים מאיתנו? ואז מזוז מתפתל ואומר, אני רוצה לי, מה היה שיקול הדעת של אותם חברי כנסת, אותם 61 או אותם כמה חברי כנסת, שלקחו ונתנו לנשיא ואמרו לו שהם נותנים לו לו את המנדט לביבי כדי להרכיב ממשלה, מזוז פה נכנס לשיקול דעת של חברי כנסת, מזוז פה עוד רגע ייכנס לשיקול דעת של בוחרים, חיות, במקום להגיד להם, חבר'ה, פה יש גבול שאני לא נכנסת, זה לא תפקידי, זה לא סמכותי, היא בכל זאת מקליטה לקיים על זה דיון, מפגן רעבה של כוח, וגם בסופו של דבר אנחנו רואים גם איך היא קיבלה את העתירות, הרי היא לא הייתה מוסמכת להוציא את הצו, והיא בכל זאת הוציאה את הצו, היא הפכה תשובות לתצירים, נעשו כאן דברים באמת מופלאים מה שנקרא ובניגוד לדין, ואז אנחנו שומעים את אותם שופטים כמה חשוב לפעול על פי הדין, שזה מדהים כי יש פה דיסוננס, אתם תפעלו לפי הדין, אנחנו פה בבית המשפט העליון נחליט ונפעל.
ונעשה מה שאנחנו רוצים. טוב, השאלה האחרונה, אני לא זוכר אם שאלתי אותך בעבר, ובחודשים האחרונים הרבה להתבטא בנושא המשפטי, ומלחמת העולמות, המלחמה הזו בין העולמות, את לא אשת ימין. ולאחרונה, כל מי שאיש ימין נגד מערכת המשפט, בשמאל יש בודדים, או אלה שאינם אנשי ימין, הם בודדים, את, חיים רמון, עוד אחד או שניים, ואני מניח שזה לא עושה לך טוב בחברה שבה את חיה.
לא, זה לא עושה לי טוב, אני חיה בתל אביב, אתה יודע מה זה להיות בתל אביב ולהתבטא כמו ביביסטי, זה אוי ואבוי. אבל כן, אני נאמנה לדרך שלי, אני נאמנה ל... תראה, אני לא ימנית, אני לא בוחרת ימין, כי הדרך המדינית שבה אני רואה את הימין זו לא דרכי, אבל אני מאוד מעריכה את בנימין נתניהו, כאדם, כמנהיג, בעשייה שלו מצד אחד, ומצד שני אני מכירה את המערכת המשפטית, ואני רואה מה המערכת המשפטית עושה, אני רואה מי אלה האנשים שהגישו נגדו את כתב האישום, זה אנשים שצריכים להיחקר בפני עצמם, זה שי ניצן, זה היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, הם באים לדבר על מוסר, על מקצועיות, על ערכיות, על חוקיות, מגישים כתבי אישום, ובסופו של דבר הם מצליחים בדרך חברית עם החברים שלהם לסגור את
התיקים של עצמם.
בדיוק, גם את התיקים של עצמם וגם את הסיטואציות שצריכות לעבור.
כן, ולא דיברנו מילה על פרשת מנדלבליט ומסמך הרפז וכל הסיפור המאוד מאוד מאוד לא פשוט הזה. תשמע, אמרת שמאל, אמרנו ימין, השמאל יש לו דרך מאוד ברורה.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד, אין כאן שמאל ימין, אתה יודע למה? אם אני אקח עכשיו את בנימין נתניהו מול המערכת המשפטית, זה איש עם כוח, זה ראש ממשלה, זה שועי עולם, זה איש העולם הגדול, זה יש לו כסף, יש לו יחצנים, יש לו 58 מנדטים אחריו, יש לו גם לא את המנדטים שלו, הם גם אחריו, כך אנשים כמוני לדוגמה, שאומרים ומדברים את הנושאים האלה. זה לא הוא, זה אנחנו, הקטנים. מול המערכת הזאת. המערכת הזאת חייבים ליישר אותה ולעלות אותה על המסלול מחדש מהסיבה המאוד פשוטה, שזו המערכת שאמורה להגן עלינו, בסופו של דבר אנחנו אמורים להיות בבעיה מולה, מול החופש שלנו, מול הזכויות שלנו, מול הרבה מאוד מאוד דברים שהם דברים מאוד מאוד חשובים, ומי שלוקח את המאבק הזה לימין ושמאל, לא חס.
לא, זה לא נכון לקחת לימין ושמאל, כי ימין יש לו את האג'נדה שלו, והשמאל יש לו אג'נדה מאוד ברורה ואחת. רק לא ביבי, שום דבר אחר לא. ואני חושב שכל אחד שלא חושב ככה, כמו אלה בשמאל, צריך פשוט לייחל שהשופטים יפסלו את נתניהו, ואז נלך לבחירות, ואז התוצאות יהיו ברורות ואחרות לגמרי, ואולי נראה עידן חדש ביחסים האלה, בין מערכת המשפט לבין כל השאר.
מקווה. כן, אני מאוד אורך... מקווה, אבל אני רק אגיד משהו אחד לסיום, לפעמים כן. אנשי שמאל, בעיקר פוליטיקאים, יוצאים להגנת המערכת, להגנת הפרקליטות או המערכת המשפטית בכלל, כי הם יודעים למה. המערכת הזו שומרת עליהם, אם לא ממזמן, הם היו בחדרי חקירה עם כתבי אישום בומבסטים.
טוב, אז מזה הם מפחדים, ואולי לכן השופטים לא יעשו את מה שאני חשבתי ואמרתי עכשיו. מן הסתם, עורך דין כנרת בראשי, תודה לך על השיחה הזו, בוקר טוב.
טוב.
יום טוב. עכשיו אנחנו עם הדיור. הדיור לציבור החרדי, אתמול מבקר המדינה, מפרסם דוח, דוח נראה לי הראשון, השני של 2019, עדיין 2019, והכותרת היא שהמדינה בעצם הזניחה כמעט לחלוטין את תכנון הדירות והדיור והשכונות החרדיות והערים החרדיות לציבור החרדי, ונזכיר שזה 10 שנים של ממשלה שהחרדים יושבים בה, עם כמעט 0 פעילות למען הדיור החרדי, ושניים איתנו על הקו, הדוקטור מוישה ליבוביץ', שלום, בוקר טוב. הדוקטור ליבוביץ'?
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב, וגם מעבר לדוקטור ליבוביץ' גם יועץ משרד בינוי והשיכון למגזר החרדי, ובן צי רקוב, מתכנן ערים. שלום, בוקר טוב.
בוקר בריא לך, למאזינים.
כן, המילה בריא בתקופה הזו היא הכרחית. טוב, אז הדוח, לא נכנסתי לפרטי הפירוט ומה חסר בדיוק, אבל אנחנו רואים את מה שקורה מסביבנו. בנצי ואני תושבי בית שמש, אז רואים את הפריחה, אבל זהו, זה נגמר כאן, נכון?
אתה ציינת שזה כותרת, זה לא כזה כותרת, זה בקושי עמוד בדוח הארוך הזה, הוא דוח של 52 עמודים שמתייחס לנושא של דיור. יש שם קצת פחות מעמוד בנושא של החרדים.
וזה מעיד כמה באמת בנו לציבור החרדי.
זה מעיד כמה אין כלום.
למה? איפה הכשל? איפה הבעיה? התעסקו בדברים אחרים, בחוק הגיוס, בתקציבים, בדברים חשובים באמת, או שפשוט המדינה לא מעניין אותה, לא אכפת לה? אולי לח"כים שלנו לא אכפת? תאמר, בנצי, תאמר את מה שאתה חושב, רגע, לפני שליבוביץ' יגן על המערכת.
הפעם האחרונה שהתעסקו ברצינות, או שחשבו להתעסק ברצינות בנושא של הדיור החרדי, היה לפני קרוב לשנה, אולי האמת זה כבר יותר משנה, כשהייתה הרכבת הקואליציה הראשונה, אז היה לחץ של כל מיני ועדות דיור, מחסידויות שונות, גם ממגזרים שונים, גם במגזר הליטאי וגם בתנועת ש"ס, וזו בעצם הפעם האחרונה שבאמת התעסקו או חשבו להתעסק ברצינות בנושא של דיור, ופתחו כל מיני אפשרויות והתכנויות למקומות שאפשרי או לא אפשרי. בעצם שנה שכבר יש כיפרון משמעותי, אבל זה מתחיל הרבה לפני השנה. זה מתחיל גם כן בהחלטת ממשלה 1823, אחר כך עבר להחלטת ממשלה מאוחרת יותר, שזה 2457 שהוא למגזר הכללי, שמתייחס לנתוני דיור שהצטרפו עד 2040. וגם שם ההתעסקות במגזר החרדי הוא פרק נכבד, אבל לא ירדו לפעולות מפורטות. בגדול זה נעצר
לא מימשו אף סעיף, לא קידמו אף סעיף מהחלטות הממשלה.
כיוון שאין, דבר ראשון, אין תקנים. לא יצרו שום תקנים, שום אגף, שום תקנים. יש אגף של משרה וחצי, אולי זה 3 משרות היום, שבעיקר מתעסק בנושא של איסוף נתונים. הוא אוסף המון נתונים, מחבר דוחות, זה נחמד מאוד, זה לא מוריד את האבק מתוכניות, וזה לא מטפל בבעיות הליבה. בעיות הליבה זה הנושא של תכנון מפורד, זה נושא של התעסקות מול ראשי רשויות. אני מאמין שהנושא של הקורונה יחדד את הדברים לטוב ולמוטב, בעיקר למוטב.
אז תכף נדבר על... לא, אני תכף נדבר על השלכות הקורונה. אני רוצה לשמוע ממך, דוקטור ליבוביץ', איפה נכשלנו? אתה שם, אתה מלווה את הנושא הזה של הדיור החרדי כל כך הרבה שנים. כן.
טוב, קודם כל... הדוח המבקר, הוא כתב כשלה בתכנון, היא לא כשלה, לא תכננו שום דבר מלבד העיר כסיף. וגם...
ואנחנו רואים איפה כסיף בנויה לתפארת.
רגע, אני רוצה לומר לך. וגם כשהוא אומר 5,500 יחידות דיור קיבלו רישיונות לטובת הציבור החרדי, גם זה לא נכון, אין דירה אחת שתוכננה לציבור החרדי. ניקח את הר יונה לדוגמה. זה חלק מהדוח שלו שהוא מכניס את המספרים שם, אבל להר יונה נכון ששופקו לקבלנים כלמעלה מ-2,000 יחידות דיור, אבל רכשו 350 משפחות בערך, ואת כל השאר לא בנו, והתכנון לא תואם את האוכלוסייה החרדית. אז אני רוצה לומר לך שאפס תכנון חוץ מהעיר כסיף לציבור החרדי, וגם שם לא הגירו את החלטת הממשלה הסופית להקמה, ואז אי אפשר שהרשויות יאשרו את זה, ייתנו לזה אישורי טאבה. זאת אומרת שבמהלך ה-15 שנה האחרונות הציבור החרדי לא תוכנן לו ולא שווק לו תירה אחת במסגרת המשרד השיקום וממשלת ישראל. מה שענתה עשית, ורדיו כל חי עשו, בחרדים לפריפריה, הביאו הרבה יותר, זה לא חוכמה מאפס, אבל הביאו אלפי משפחות לפריפריה יותר מאשר מדינת ישראל עשתה.
וזו הנקודה הבאה שאני רוצה, וזו הנקודה הבאה, זה דבר שם תודה רבה, כי באמת אני חושב שהובלנו כאן קו במשך תקופה ארוכה עם סדרות של פרויקטים בנושא הזה של דיור לפריפריה, לציבור החרדי בפריפריה, ואני חוזר אליך בנצי.
עם נתונים, אולי... עם נתונים.
כן, 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 ברור, 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 אני רואה את ה... כולנו רואים את הפריחה החרדית הגדולה בפריפריה, לא מספיק, אבל התקדמות מאוד מאוד משמעותית, ואני שואל אותך בנצי רקוב, אולי הסיפור של הקורונה שמלווה אותנו בתקופה הזו, עם חתונות מצומצמות שעוד ילוו אותנו בחודשים הקרובים, כי אלה התקנות, וגם זה יחסוך הרבה כסף להורים, אולי אנשים יבינו, או בוא נסביר להם, תראו מה קרה בבני ברק, הצפיפות הזו, מה היא הובילה בעקבות, בסיפור של הקורונה, פשוט לצאת לאוויר הפתוח, למרחבים הפתוחים, בפריפריה. בוא צריך לשכנע, להתחיל קמפיין עכשיו, לשכנע את האנשים, זו אחת הסיבות למה צריך ללכת לגור בפריפריה, חוץ מזה שיחסכו מאות אלפי שקלים.
טוב, לא בכל עיר זה האוויר הפתוח, אבל באמת בתקופת הקורונה הייתה בקהילות שונות של אברכים צעירים, או קהילות מתפתחות בערי הפריפריה, היה יותר קל לנהל את האירוע הזה, מכיוון שאנשים... יש ביניהם קהילות חמות יותר, הם אנשים שמחוברים יותר, יש ערבות הדדית. אם כי זה לא פותר בהחלט את הבעיה של הצפיפות בתוך הדירות, גם בפריפריה...
דירות לא קטנות. זה טוב לזוג צעיר בתחילת הדרך וזהו. נכון, אני מסכים איתך, אבל
נכון,
עדיין...
וגם הנושא של מרפסות, נכון? אני לא יודע אם זה אם דווקא הקורונה הוא זה שיביא את הפוש הגדול לצאת לפריפריה. אבל בהחלט זה מסביר מה שקרה.
לא, לא, הקורונה מה שמביאה זה כבר גדולי המתכנני הערים כתבו ומדברים על כך שמה שצועקים שהאוכלוסייה החרדית היא זאת שההדבקה שם היא גדולה ולא שומרים וכך הלאה, כל זה זה שנאת חינם. אפילו מנכ״ל מכבי התחיל את הנושא הזה, שאז כולם רצו אחרי כל זה, שום שאמור לתת שירותי בריאות, אין, כולם, כל המדינה נגד החרדים, במקום לעשות חשבון.
לייבו, אתה הולך למקום אחר עכשיו, בוא.
כן, אתה...
אתה הולך למקום, אתה לוקח אותנו למקום אחר עכשיו, בוא נגיע למקום הפרקטי, יבוא עכשיו שר שיקון חדש, יבוא שר שיקון חדש, תנו לי בדקה כל אחד, מה התוכנית שלו, איך מוצאים את החרדים מהמשבר הזה, משבר הדיור, את הציבור שלנו, ממשבר הדיור העמוק, כי אם לא יטפלו בזה בצורה אסטרטגית, זה יתפוצץ לנו בפרצוף.
אני סבור שיש תורך ב... יש כמה תוכניות שאפשר לנער מהם את האבק, וזה הנושא של קירת גת, שפיר, וכמובן גם כן כסיף, יש אנשים שאוהבים אותו, יש אנשים שאוהבים לסנוע אותה, את התוכנית של כסיף, אבל בוודאי שבנושא של קירת גת יש משהו שאפשר לקדם שם, יש נושא של שכונות גובלות, יש בירושלים, ויש נושא שעדיין לא אוהבים לדבר עליו, או שפוחדים לדבר עליו, זה הנושא של התחדשות עירונית במגזר החרדי, יש אלפי יחידות דיור שעם הרבה כסף, והרבה מאמץ, אפשר להביא בשורה, בשכונות חרדיות, בערים שונות.
הרחבת דיור, והרחבת שכונות יותר נכון.
לא הרחבת דיור.
הרחבת שכונות.
התחדשות עירונית, הרחבת שכונות, התחדשות עירונית, פינוי בינוי, דברים כאלו.
לייבו, ב-60 שניות את הפתרון שלך?
ב-60 שניות, אני קודם כל, הדבר הבשורה הגדולה זה שמגיע בולדוזר, שהצליח מאוד במשרד הבריאות, ולא נשכח שתמיד היום אומרים, מה? איזה שר הגיע לפה? כולם, את השיניים ואת הגרס ואת הקורונה ואת קיצור התורים בבתי חולים ובשדרוג בקופות החולים וכל זה, ופתאום, עוד פעם, השנאה זה הולך על אותו, על אותו כיוון. השנאה לציבור החרדי...
בקיצור, אתה תולדת יאהבך בבולדוזר ליצמן, שכבר היה במשרד השיכון, כשסגן השר היה פורש לפני הרבה שנים.
לפני עשרים וכמה שנים, הבחור הוא באמת מנוסה, הוא ליווה את פורוש כשהיה שר השיכון, הוא הביא את שלמה גרינברג להיות המנכ״ל שהוא חסיד גור, הוא הביא את רובינשטיין, הוא היה מגיע כמעט כל יום למשרד השיכון, אני זוכר, ואני משוכנע.
טוב.
שהוא גם ידחוף, גם את קרדי, וגם את
שפיר, וגם את זה. הצלחתו של ליצמן הצלחתנו.
הוא צריך 20 שנה, הוא צריך 20 שנה להיות במשרד השיקום.
לא, הספיק לו משרד הבריאות 10 שנים כדי להוציא את המשרד הזה מהמקום שבו הוא היה, במקום המאוד נמוך. חייבים לסיים.
ותראה איך
התודה רבה. כן, בהחלט. מקווה שבמשרד השיקון יקבל תודה יותר אמיתית, כי בסוף כשיפתור בעיות לנו, יפתור לכולם, וזה עוזר אחד לשני.
הוא יפתור לכולם.
הדוקטור מוישה ליבוביץ'. כן, זה נכון, שיזדרדו ויקימו ממשלה ויתחילו להזיז להניע תהליכים. מוישה ליבוביץ' ובן צי רקוב, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
תודה לך.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי וסיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו לכוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
מאזינים יקרים, כמעט כל המדינה בפאניקה. לא מפסיקים לדבר על הקורונה ואיך היא תשפיע על הכלכלה. ומה איתכם? איך היא תשפיע עליכם? שלום רב, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת א' אהרוני גרופ. אנחנו שומעים על גלי פיתורים, חופשות כפויות, קיצוצים בשכר. אז דווקא עכשיו חשוב שנבין איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להמשיך כרגיל, בלי שהמשכנתה וההלוואות שאנחנו משלמים כל חודש יכניסו אותנו לחובות. בנק ישראל נתן לנו אישור להגדיל את אחוזי המימון, ולכן שווה לנצל את זה כאן ועכשיו. אור משכנתאות מאחדים לכם בתהליך חכם ורווחי את כל ההלוואות שלכם לתוך המשכנתה, מסדרים לכם הכל מחדש תחת החזר אחד שתואם את היכולות של המשפחה שלכם בהתאם להכנסות שלה. פעולה כזו מורידה את ההחזר החודשי בהמון כסף ונותנת לכם שקט כלכלי. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
אמא, אמא, את שומעת? הצלחתי להציל את סבתא מהבידוד.
אוי, רבקי, שוב חלמת חלום שסבתא באה.
לא, אמא, אני לא. קשת הפקות יצאו במבצע כשכל מי שקונה אצלם דיסקונקי מקבל עוד שתיים בחינם. רק בתנאי שזה לסבתא או לאישה מבוגרת שמשעמם לה. אז אמא, בבקשה, תתקשרי שסבתא שתקבל כבר את כל המצחקניות והרבניות והזמריריות. וככה, אפילו שהיא לא באה, יהיה לה מלא שמחה ונחת. כן, אמא, יופי, אז את מתקשרת? זה 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8
די לעקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני עקיצות יתושים. סנודאי, עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור. סנודאי, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ. הוא דוחה את היתוש עוד לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, מגן אישי נגד יתושים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. היזהרו לא להתייאש. גם בעבר, עם ישראל שרד תקופות קשות ולא קלות כלל, אך גם את נגיף הקורונה אנו נעבור. נתחזק באמונה שהכל לטובה, וביחד בעזרת השם נשרוד.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:48, עכשיו סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, מבורך.
מנסים לחזור קצת לשגרה, ומערכת החינוך שאת עד פותחת את שעריה, עם הרבה חששות, לא בצורה מסודרת עדיין, לא כולם מגיעים, ואנחנו רואים גם את החינוך החרדי, שהכיתות הנמוכות עדיין בבית, גם הבנים, גם הבנות, יש כבר איזשהו כיוון, מתי גם הילדים הקטנים יותר יתחילו לחזור לאט לאט ללימודים?
ככל שהמצב מתייצב, ואולי גם נהיה טוב יותר, ברגע שהוא מתייצב, אז כבר טוב יותר, ואם המספר יורד, אז ודאי שזה מעיץ את כל מי שצריך לקבל החלטה, לפתוח יותר ויותר כיתות לימוד. כל הבעיה, לא הבעיה, כל הדבר הזה שבמגזר החרדי העדיפו, הרבנים שיתנו את הדגש, אם אין אפשרות רק לפתוח 5 כיתות, שיהיו הכיתות הגבוהות יותר, אז זה מכיוון שלא נתנו אפשרות לפתוח יותר משל 5 כיתות, אבל כשהמצב התייצב או נהיה יותר טוב, אז ודאי ייתנו את האפשרות ויוכלו לפתוח עוד כיתות.
אבל אין לנו עדיין אפשרות לומר, בתאריך זה וזה יפתחו כיתות אלה ואלה, הכל עקב בצד אגודל, רואים מה שפתחו, האם זה עובר חלק, וכן, וככה ימשיכו הלאה.
אם מה שעובר חלק, ואם גם מה שמדי יום לא מתפספים עוד חולים.
אז זו הכוונה, החלק זה זה. זאת אומרת שאנחנו חוזרים לשגרה, מחזירים ילדים.
בדרך כלל זה אם מתפספים חולים, זה לא בגלל שאתמול מישהו נדבק.
ברור.
מישהו אחר, אלא שזה כבר, הוא נושא איתו, נגיד, כמה וכמה ימים.
וזה לכן ייקח כמה ימים טובים, עד שנדע איך אנחנו מתקדמים מעלה.
נכון, זה
כנל גם הישיבות. אין דרך אחרת לעשות זה.
לא המשכתי ואמרתי שכשנתנו לנו 5 כיתות, אז הרבנים העדיפו שזה יהיה זין חט, וכמובן 3 השנים הראשונות של הישיב קטנה, שזה כבר אפשר להפעיל אותו, וכל אחד כמובן עם שמירת מרחק וכמות של 17 בכיתה, ולא יותר.
ונזכיר הרב פרוש שחלק גדול מהכיתות בכיתות לא תקניות בניינים בנויים אלא בכל מיני חדרים או קרוונים, וה-17 ילדים בכיתה לא תמיד מוכיח את עצמו מבחינת המרחקים.
זה קודם כל זה יותר טוב מאשר אי אפשר בכלל.
כן, נכון.
יהודים הם חכמים בני חכמים, אז הם תמיד יודעים לאלתר דברים ולמצוא את הפתרונות, ואנחנו גם נמצאים בתקופה של קיץ, וזה לא, יש בעיה של גשם, עדיין לא מאוד חם.
ועוד לא עשי הקיץ בדיוק.
אבל אפשר למצוא ולאלתר פתרונות.
כן, יש מקומות בחצרים, בשטחים הפתוחים, אפשר לאלתר דברים, וגם יכול להיות מעניין ומאתגר לילדים אחרי חודשיים שלא למדו, ואני מניח שהמלמדים והמורות גם בחינוך של הבנות, לא רק לחזור ללמד, אלא יצטרכו להתמודד עם הרבה מאוד אתגרים, לא יודע אם כל זה פסיכולוגים, אבל ילדים שעברו חודשיים חופש, זה לא חופש שגם אפשר לטייל וליהנות, אלא חופש של סגירות בבית, בלי כמעט ללמוד, חוץ מהקצת למידה בטלפון ומרחוק. הרבה אתגרים, הרבה מאוד אתגרים לכל מערכת החינוך שלנו.
כן, אבל מצד שני גם צריך לזכור שזה נפל מהחודשיים שאתה מדבר עליהם.
פסח.
זה נפל בחודש ניסן. חודש ניסן הוא חודש מאוד, מאוד לא בדיוק מוגדר.
כחודש לימודים.
מלא, חודש מלא של לימודים. יש לימודים, אבל לא חודש מלא של לימודים.
נכון. טוב, אנחנו מקווים, מתפללים שהכל יחזור לשגרה. אני רוצה מילה אחת. כן, כן, זה חובה. חובה לעשות את זה, וחובה לעשות את זה בצורה הכי זהירה. אני רוצה לסיום שיחתנו משהו אחד קטן שלא קשור לתפקיד שלך היום, אבל הוא כן 20 שנה לאחור, כשהיית במשרד השיכון, והיה לך עוזר צעיר בשם יעקב ליצמן, שבדרכו חזרה למשרד הזה הפעם כשר השיכון, וזה חתיכת פרויקט שאם יצליח במשרד השיכון כמו במשרד הבריאות, נוכל לומר, הדיור החרדי הולך לעבור מהפך דרמטי.
אז קודם כל אני חייב לתקן, רבי יעקב ליצמן אף פעם לא היה עוזר, הוא היה אורח רצוי ונכבד, והוא בא מתי שהוא רצה, והיה לו דברים שהוא רצה, והוא היה שליח שהיה צריך להעביר מסרים, והיה לו תואר שעוזר, זה לא מכובד גם לומר, כל פעם לא אצלי, אולי אצל הרב שפירה, אולי אצל הרב עמוביץ', אצל הרב פלמן, אצלי לא, אצלי לא היה עוזר, הוא היה תקן שבא, ובאמת ידע את מה שקורה במשרד, הוא אז בעיקר, על כל פנים, היה חשוב להוציא אל הפועל, והוצאנו אל הפועל, אולי זה היה פרויקט הרבה יותר קשה מאשר מטלות שיש עלינו היום, להעביר את העניין של דירות להשכרה, ובנו 517 יחידות דיור להשכרה מתקציב מדינה, עד שבגץ, היום...
פסל את זה כמו שהוא פסל הרבה דברים. כן.
נכון, נכון, אבל, אבל, והוא בא למשרד, זה הייתה לאפשרות לבוא, ו...
אוקיי, אז אחרי שהבנו את הנקודה הזו, עשית הרבה מהלכים אז, ואנחנו רואים היום עדיין תוצאות של אותם מהלכים לפני 20 שנה במשרד הבינוי והשיכון. מה לדעתך הדבר הכי קריטי, לא את הכותרת שצריך לבנות לחרדים, אלא... מה בפועל לעשות כדי שנוכל לראות תוצאות כמה שיותר מהר?
בוא, תראה, אם אני לא אגיד שצריכו לבנות החרדים, אז מה, כך לא גם בנה הרבה, אתה יודע, הרבה מאוד. בחמש שנים שכחנו היה שר אוצר והיה אחראי על פרויקט הדיור, בנו המון. אבל אלינו זה לא הגיע. עכשיו...
הגיע בקטנה, לא משמעותי.
מה שצריך ליצור, ומהר, זה מלאי קרקע למגזר החרדי. ותמיד לזכור שאם אתה עושה, וזה היה כלל אצלנו אז, כשאתה נותן אפשרות שאפשר לקנות בביתר, ואין לך את מודיעין עילית, או שיש לך את מודיעין עילית בביתר, ואין לך את בית שמש, או אם יש לך את בית שמש וביתר עילית ומודיעין עילית, ואין לך גם את אלעד, ואם אין לך גם את תל ציון, קבלן יכול לעלות מחירים לדירות, כאשר הוא יודע שהקונה מחפש ואין לו מקום אחר. כשיש תחרות בערים ובתוך ערים בין קבלנים, זה מוריד מחירי דירות, לכן צריך ליצור אפשרויות של קרקע, לבנות על המגזר החרדי, פרויקט בכלל לא קל, וכולם מאחלים לו הצלחה, כי זה נושא, אני חייב לומר, אני אומר, אני לפני שנה, כשהלכנו לנשיא, דיברתי איתו והסתודדתי ואמרתי לו, קח את הנושא של שיקון, קח את הנושא, לפני, אבל טוב, הוא עשה הרבה במשרד הבריאות, רצה להמשיך במשרד הבריאות, ואחר כך באה ההודעה של כולם, זו הייתה הפתעה, אבל אני שמח על כך.
כן, ההצלחה שלו היא הצלחה של כולנו, והרבה הרבה הורים ירגישו הרבה יותר טוב אם הנושא הזה יבוא לידי פתרונו, ואני שוב אזכיר, לכו לגור בפריפריה, יש קהילות נהדרות, נפלאות, בכל רחבי הארץ, בדרום ובצפון.
אבל אתה כבר מגמד את מה שאני אמרתי, צריך ליצור מלאי קרקע בכל המקומות.
לצד זה. לצד זה, לצד זה.
אפשר, זה יוריד מחירי דירות.
אני חושב שהעיר אפולה, סתם כדוגמה, עולה לי בראש, עיר שיש בה עתודות, ואם עוד חרדים הלכו לגור שם, גם יהיה עניין לבנות שם לחרדים עוד ועוד, וכך בעוד ערים ובעוד מקומות, חוץ מהאפשרויות לעשות קירוב במקומות האלה.
זה לא מטלה קלה, מכיוון שאתה מתחיל, יש לך בעיה עם
ראשי ערים, בדיוק.
קיצור, הרבה עבודה יש, והלוואי והוא יצליח.
והלוואי וכבר תקום ממשלה וניתן יהיה להתחיל לפחות לעבוד ואת התוצאות נראה רק בעוד כמה שנים, כי בנושא הזה זה כמו חיסון לקורונה, רואים תוצאות רק כעבור שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, בשורות טובות, תודה רבה.
כל טוב.
תודה, תודה. היום לא דיברנו מילה על מירון, אבל לא היה הרבה מה להוסיף ולהרחיב, שבוע הבא ל"ג בעומר, ואנחנו בעזרת השם נהיה שם ביום שידורים מרתק, כפי ששמעתם בתשדירים. היום המשטרה מקיימת ישיבה די מכרעת עם המרכז הארצי למקומות הקדושים בהר מירון. מחר עוד ישיבה נרחבת שם של עוד גורמים, ונדע מה, לאן זה הולך, איך שזה מסתמן עכשיו. אף אחד לא יכול לעלות למירון מלבד אלה שיבואו עם האדמו"רים להדלקות בליל ל"ג בעומר, אולי עוד כמה מתי מעט שיקבלו אישורים חריגים, אין לדעת מי וכמה. הכל כדי לשמור על שלום הציבור, אז צריך להבין את זה. סיימנו את מהדורת הבוקר, תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו, נשתמע כאן בעזרת השם גם מחר, יום רביעי בשבוע. בוקר טוב לכולם.
קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031, הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה, לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש, תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות, 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. במערכת הביטחון דריכות בעקבות התקיפה הלילה בסוריה, שעל פי